פרשת השבוע, פרשת תולדות. ישנה פרשה נוספת שהיא גם מתחילה בדומה לתחילת הפרשה שלנו. פרשה פותחת: אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. בסדר גמור. אז איך קוראים לפרשה? תולדות. אבל הייתה לנו לא מזמן עוד פרשה שהתחילה בתולדות. אלה תולדות נוח. הוא נוח הוליד את תודה רבה. למה לא קראת לפרשה תולדות? לא הבנתי. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אתה קורא לפרשה תולדות. אלה תולדות נוח, אתה קורא לפרשה נוח. אז אם קראת נוח, תקרא יצחק. פרשת השבוע, תקרא ליצחק. אלא אתה אומר, אני קורא לפרשה על השם של התולדות, אז תקרא גם לנוח תולדות. לא הבנתי. כנראה השם של הפרשה לא לחינם נקרא בשם תולדות. לפרשה, מי שיראה מתחילתה ועד סופה, יש בה מתח. אנחנו יודעים את הסוף, אנחנו יודעים את הסוף הסופי, אבל כל הפרשה מההתחלה ועד סוף יש מתח אדיר. מי הם התולדות? מי באמת הוא התולדות? מי ההמשך של יצחק אבינו? לא יכול להתאפק, אני רוצה להציב פה את השאלה, לדעתי שאלה יסודית. יצחק אבינו, האב השני שלנו, האם ידע יצחק אבינו מי יש לו עסק? יצחק אבינו ידע את מעלליו של בנו עשיו או שלא? על פניו מצטייר שיצחק לא כל כך ידע על המחדלים של עשיו. והראיה, הוא רוצה ליקר אותו, נותן לו ברכה, כתוב שהוא אהב אותו. עכשיו מתחילה הפרשה, כתוב שיצחק אהב את עשיו, גיצה בפיו. באמת, הדמות המיוחדת יש ליצחק אבינו. אנחנו רואים את אברהם אבינו, המהפכן הגדול. איזה פעולות הוא פועל. מתחיל מארם נהריים, עובר לחרן, ארץ ישראל, מצרים, חוזר, משנה את כל, מנסה להפוך את העולם. יצחק אבינו מובל לעקידה. אנחנו מתארים לעצמנו איזה ילד בן 5, בן 7, בן 10, בן 20, 37, מובל לעקידה. הגיע הזמן שידוך, הגיע לפרקו, הולך למצוא שידוך, שולחים את העבד שילך ויביא לו אישה אי שם מארם נהריים. 3, הוא רוצה לברך את הבנים, נכנס לו אחד, יצא לו השני. מצאתי מקום שבו יצחק פועל. מתחיל לחפור בארות. איזה בארות? באותם בארות שחפה כבר אברהם אבינו. פלא פלאי. אז אולי באמת יצחק היה דמות יותר פסיבית, פחות מהפכנית, כמו שהאבא אברהם. באמת הוא לא ידע. יכול להיות שהוא באמת לא ידע מי היה אותו האיש, אותו עשיו. ולמה באמת? הרי פחות או יותר אתה יכול לראות את המפעל של עשיו, את המפעל של יעקב. מה עמד במחשבתו? למה הוא באמת ראה בעשיו דווקא אותו שהולך להיות הממשיך הדרך? אבל אם אנחנו נעצור פה ונשאל שאלה בשאלה, למה רבקה לא גילתה את אוזנו? הייתה לוקחת אותו באיזה שעת ערב, והייתה יושבת איתו על איזה כוס קפה, ואומרת לו, יקירי, יש לנו שני בנים, אחד אילוי גאון יושב אוהלים, והשני בנדיט, איך אומרים היום, בעייתי. למה היא לא אמרה לו את זה? למה היא לא את האמת הפשוטה, כמו שאנחנו נוכל להבין את זה, מתי שיצחק אבינו יבין את זה? למה לא אמרה לו את הדברים ברחל ביצחק הקטנה, לא ברבקה, ברחל ביצחק? יש בזה כמה תשובות, אבל אולי ננסה ללכת בדרך נוספת, שבאמת יצחק ידע את הכל. הוא ידע בדיוק עם מי יש לו עסק, ואם הוא בדיוק ידע, אז מה פתאום הוא לקח ובחר לו את עשיו? איזה חידה גדולה, שאלה גדולה. יצחק גדל בביתו של אברהם אבינו וראה את המפעל הגדול. תסתכל אליי, ראה את האיש הזה, איך הוא פועל עם כל הקושי שלו, איך הוא משתדל כמה שיותר לקדם את האנושות, לקרב את האנושות בכל פעולה שהוא עשה. אפילו זה שבגיל קרוב ל-140 הוא מחליט לקום ולשאת אישה ולהקים עוד חלק מהאנושות, גם זה מראה על האישיות הזאת של אברהם. שמע, כבר זהו, זקנתי וסבתי, הגיע לגיל 140, מספיק? לא. יש אפשרות לפעול, ויוסף אבוים, ויקח אישה ושמה כתורה, מביא עוד ילדים לעולם, מקדם את האנושות. אומר יצחק, אני מכיר את האבא, את אברהם אבינו, ואני מכיר גם את עצמי. האומה שהולכים להקים זה אומה שלא מצטמצמת רק בתוך ארבע עמותיה, זה אומה שהאור שלה, הרוח שלה, צריך להתפשט בכל שלב, בכל דבר ודבר בחיים. ואם אני אקח לי את יעקב צליק, איש תם יושב אוהלים, אבל זה לא התוכנית. התוכנית האלוקית היא להקים אומה כזאת שיש לה עוצמות חיים בכל הרובדים, בכל החלקים. מי יכול להוציא לפועל את העדה הגדולה הזו של אברהם אבינו? מי? יעקב אבינו זה לא הכתובת. יעקב אבינו צדיק, שלא נתבלבל. היו לנו כמה צדיקים בהיסטוריה, שם ועבר, חנוך, היו כמה צדיקים. נוסיף עוד צדיק לרשימה, ושמו יעקב. אבל מי ימשיך את כל המהלך הגדול הזה לעשות מהפכה בכל האנושות, להכניס את האור של הקדוש ברוך הוא בכל מקום ומקום, בכל מקום, ואברהם אבינו ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, לעשות המהפך הזה? מי יכול? אני צריך מישהו סעיר, אני צריך מישהו בולדוזר, מהפכן. אני חופר בארות, כל פעם סותמים לי אותה. אני צריך שמישהו יקום ויתן מכה על השולחן ויגיד מה קורה פה. יעקב אבינו יושב בכולל, הוא לא מתאים לי, הוא האיש, לכן הוא לוקח אותו ומקרב אותו. זו דרך אחת לבאר מה ראה יצחק בבן הזה בעשר. אתם יודעים, דיברנו שבוע שעבר, לא הייתם, שהגאון מווילנה עומד לא רק על המילים שיש בתורה, יש מעל המילים טעמים. אומר הגאון מווילנה דבר מיוחד. אומר הגאון מווילנה, תן לי את הטעמים, תן לי את המנגינה, ואני אכתוב לך את המילים. פלא פלאים. אחד הפסוקים הטעון בפרשה שלנו, הוא נמצא כדומני ממש בלב של הפרשה, פסוק טעון בטעמי המקרא. מהו הפסוק? ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מי שיסתכל אחרי השיעור בטעמים יראה שיש בטעמים כל מיני מדרגות. יש טעמים מלכים, יש משרתים, יש כל מיני מדרגות. הטעמים הכי עסיסיים, הכי משמע, הכי עוצמתיים, נמצאים בפסוק הזה. כאילו יצחק אבינו נחרד, כאילו איזה שערה מתרחשת פה, איזה מהפך קורה פה. ויחרד יצחק חרדה, איזה חרדה. אתה אומר חרדה, יש פחד ויש חרדה. חרדה זה אומר שאדם נמצא בהלך נפש מסוכן. ויחרד חרדה גדולה עד מאוד, ויומר מי יפור הצצאי ויבלי ואוכל מכל ותן לבבור. איזה פסוק טעות. מה קרה? נתת ברכה לבן הצעיר ליעקב אבינו, על זה אתה נחרד? כנראה קרה משהו פה בפסוק הזה. יש פה איזה מהלך שקורה פה, מתרחש פה איזה משהו, נופל פה הסימון ליצחק אבינו, לכן הוא נחרד כולו. זו דרך שאומרת שיעקב, שיצחק ראה את הכל בעשיו. ומבחינתו יעקב, כמו שאמרנו, אחד הצדיקים שיש לו. אמר, ודאי, צדיק, קודש קודשי, יושב אוהלים, הכל בסדר. אבל הוא לא זה האיש שימשיך את עם ישראל. זו דרך אחת להבין, כמדומה שכך מסביר הרב, מה היה המהלך פה בפרשה. יש דרך נוספת לבאר את הפרשה. שוודאי שיצחק ידע שיעקב אבינו קודש קודשים, הוא גם הולך להמשיך את מסורת ישראל סבא, מסורת ישראל אברהם. אבל הוא אמר, אנחנו צריכים שילוב הכוחות, צריכים לשלב את הכוחות, צריכים גם את עשיו וגם את יעקב. כי אין יששכר וזבולון. יששכר נותן את הפן הרוחני, וזבולון נותן את הפן של הכלכלה. זבולון לחוף ימים ישכון, מביא את הפרנסה, ואז נוצר שילוב מדהים, גם חול וגם קודש. עשיו הוא איש החוץ עם כל המשמעויות של החוץ, פרנסה וביטחון וכלכלה ועוצמה, ויעקב פועל, איש תם יושב אוהלים, פועל בפנים, ברוח. ועד יוצא לנו שילוב מדהים. כל זה עד שהגיע הפסוק ויחרד יצחק חרדה גדולה. מה קורה פתאום? רואים שגם את הברכות, תסתכל אליי, הארציות, תל השמיים, משמני הארץ, דגן, תירוש. מה דגן ותירוש? יעקב אבינו יושב תם, תן לו קצת חרובים ומים, נגמור את העסק. לא! גם את הצדדים הגשמיים, יעקב אבינו, אתה מקבל. איזה מהפכה. זה מהפכה שקורית פה בפרשה את זה. לא פחות מהמהפכה שהבינו קודם. ואולי, אם נתבונן, אני אומר פה משהו פשוט, אבל צריך להגיד אותו. רבותיי, ישמעאל, הוא היה בן העמה. עשיו הוא בן הגבירה. אביו זה יצחק, ואימו זו רבקה. תבינו, אנחנו קוראים את זה, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו לא יודעים את זה מספיק. יש לדעת ויש להקין את הדברים. אין בין עשיו לבין יעקב כלום. אותו אבא, אותו אמא. עשיו הוא בכור לרבקה ובכור ליעקב וליצחק. שנבין מה אנחנו מתעסקים פה. לכן יש פה מתח בפרשה. אין שום יתרון ליעקב על עשיו בצד של היחוס, וכמו שהראינו גם בצד של ההמשך יש לו הרבה יתרונות לעשיו. זה מתח. הפרשה מתחילה בתולדות. איך מסתיים את הפרשה, רבו ישראל? פסוק מיוחד מאוד, פסוק אדיר, לא לפרק שם. כתוב בפסוק, עשיו לסוף הפרשה הולך ולוקח לו אישה. את מי הוא לוקח? את מחלת בת ישמעאל. מה אנחנו רואים פה? פרשה, אמרנו, זה מתחיל יעקב עשיו, כן, מאבק שהתחיל עוד לפני הלידה. מאבק שהתחיל עוד לפני הלידה, המאבק הזה שהיה כבר בתוך הבטן. מי יצא ראשון אולי? מי ימשיך את הדרך? הפרשה חותמת, פושטת לנו את הספק. כל הפרשה, כל נקודה בפרשה, אתם תוכלו למצוא את המאבק הזה. השיא זה הברכה בסופו של דבר. אבל הפרשה מסתיימת בפסוק. עשיו מתחבר עם ישמעאל. אם נלך לפי דרכו של רבי יהודה הלוי בכוזרי, זה מתחיל מהאדם הראשון, זה עובר דרך תרח, מגיע לאברהם, אצל אברהם אבינו, וגם לאיפה זה ילך? לאיפה זה ילך? יצחק, ביצחק לאיפה זה ילך? הפרשה מתחילה בתולדות עשיו, יעקב. הפרשה מסתיימת, עשיו מתחבר עם ישמעאל. מסתיימת הפרשה, ואז מתחיל יעקב אבינו את התהליך ואת ההקמה של בית ישראל. הפרשה הבאה, בעזרת השם, יצא יעקב לחרן להקים את בית ישראל. זה המהלך שיש לנו פה בפרשה. כמה נקודות שחשובות לנו בהתפתחות הרוחנית שלנו, שאפשר ללמוד דרך פרשת השבוע. אבל ראשית נפתח בפסוק הראשון. כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק. רש"י אומר, מה הצורך הכפל הלשוני הזה? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אומר רש"י הידוע ומפורסם, מדוע התורה כפלה בלשונה? אומר הרש"י במקום, לפי שהיו ליצני הדור. היו ליצנים שמה היו אומרים? שיצחק, מאיפה הוא נולד? מאיפה נולד יצחק? יצחק מאבי מלך. כן, מאבי מלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים הייתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסטר פניו של יצחק דומה לאברהם, ועידו הכל, אברהם הוא זה שהוליד את יצחק. חק הקושי הגדולי, עד שאתם שואלים שאברהם אבינו, אתם אומרים שהוא לא מוליד, אז איך שרה מוליד ילדה? סתם פלא על הליצנים. אבא סלוי שאל פה שאלה מבריקה, מה זאת אומרת ליצני הדור? ליצן זה ככה משמח את החבר'ה, אומר דברים נחמדים. להגיד שיצחק הוא לא הבן של אברהם זה לא ליצן, זה רשע. זה מחשבת רשע להגיד דבר כזה. זה לא ליצן. ליצן, אתה יודע, אומר פה איזה בדיחה, אומר פה משהו ישמח את האנשים, את הציבור. להגיד שיצחק אבינו לא הבן של אברהם אבינו זה רשע. בפרט שאברהם אבינו, כמו שרואים, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, כולם יחשיבו אותו. להגיד ככה לבן שלו זה רשע. אומר רבי סלוי דבר מיוחד. אומר רבי סלוי, נקרא כמה שורות. אומר רבי סלוי, והנראה דוודאי לו היו אותם כלל דבי מלך להתאברה וכו'. אבל הרי אדרבה, הרי אברהם אבינו גם הוכחה שהוא לא היה עקר. הרי מה היה לו? היה לו את ישמעאל. אז מה ליצלות פה? ועוד, הרי בת 90 שנה הייתה שרה, וכי אם יתלד מאבי מלך יוקטן בזה הנס. אלא אומר רבי סלבי דבר מעניין, רק אמרו כן בדרך ליצנות. למה? שראו דעד כאן לא הולידה שרה, אגם שהייתה צדיקה ועכשיו נתאברה. אז איך היא בכל זאת נתאברה? כתוצאה מזה שהיא הצטערה, כתוצאה מהצער הזה שהיה לשרה על ידי שלקחו אותה לבית אבי מלך, על ידי זה היא נתאברה. זאת אומרת, הוא מביא פה בדרך של משל דבר מיוחד. זה כמו שנאמר שאדם בנה את הבית שלו מחמאה. מה זאת אומרת אדם בנה את הבית שלו מחמאה? איך אפשר לבנות בית בחמאה? אז אומר רבי סלבי, משל, אדם שעסק בחלב והתעשר, התחיל להקים מפעלים, וכתוצאה מהעושר שלו, מהחמאה שהוא התעסק במסחר הזה, הוא בנה את הבית. אז איך אנשים אומרים? כל הבית הזה שהוא בנה אותו, הוא בנה אותו מחמאה. זה לא שהבית בנוי מחמאה. החמאה וההתעסקות בחמאה היא שהביאה את הקצב לבניית הבית. ככה גם אברהם אבינו ושרה, איך הם זכו לבן הזה שלגדל אותו? בזכות מה ששרה עברה בצער הגדול שהיה לה מאבי מלך. אז זה הליצני הדור היום. מאבי מלך נתעברה שרה, לא מאבי מלך ממש, אלא הכוונה מהסבל ומהקושי שעברה כתוצאה מזה שהייתה בביתו של אבי מלך. ככה מסביר אבי סלבי את המשפט הזה, כי אם לא, זה לא ליצנים, זה רשעים. עכשיו הפסוק מביא שהתרוצצו הבנים בקרבה. עכשיו הפסוק הזה יש לו את הפשט, יש פשט ויש דרש. הפסוק הזה אין מנוס מאשר להסביר אותו בדרך של דרש. בוא נקרא את הפסוק. והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. אישה שיש לה התרוצציות בבטן צריכה ללכת לרב, צריכה ללכת לרופא, ורפו ירפא. למדתם בבא קמא, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. אז הולכים לרופא. מה קשור? מה היא הולכת לרבא? מה קשור פה הרבא? אין מנוס פה להסביר את הפשט, לא דרש, פשט, מה שרשי מביא. רשי אומר, היא הייתה הולכת בבית עבודה זרה, היא מרגישה כאילו מישהו רוצה לצאת. הייתה הולכת בבתי מדרשות של שבע עבר, מרגישה שמישהו רוצה לצאת. אומרת, הוא גבלת. מה זה פיצול האישיות הזה שיש לו? עובד את השם בשיתוף. עבודה זרה, עדיף שום דבר. אם האפשרות שיש לי זה בן כזה שעובד גם עבודה זרה וגם את הקדוש ברוך הוא, למה לי בכלל כל העסק הזה של ההיריון? עובד גם את הקדוש ברוך הוא וגם עבודה זרה, אז בתלך לדרוש את השם. ואז מגלים לרבותיי סוד גדול, ואולי את הסוד הזה גילו דווקא לה. ויומר השם לה, שני גויים בביתנך ושני לאומים ממנייך יפרד. ואולי פה רבותיי בפסוק הזה מקופל את התשובה מדוע רבקה לא הולכת לספר ליצחק. הר"ן בדרשות עומד על היסוד הזה. אומר הר"ן, נביא קיבל דבר השם, זה נבואה. ויאמר השם לה, לה ולא, לא. את האמת הזאת שהולכים לקום פה שני אומות שונות, ורב יעבוד צעיר. מה זה רב יעבוד צעיר? הגדול יעבוד את הקטן. זו ידיעה שמקבלת אותה רבקה ולא יצחק. כנראה המסר הזה היא צריכה להשאיר אותו אצלה בבטן דו משמעי, ולא לגלות אותו, כי למה הקדוש ברוך הוא הודיע רק לה, אומר הר"ן, זו ידיע שהיא צריכה להישאר אצלה, היא לא צריכה לידע את יצחק אבינו. אז הנה, תוך כדי הפסוקים קיבלנו עוד תשובה, מדוע לא הולכת רבקה ושותחת את האמת הזאת בפניו של יעקב אבינו. אבל השנה התחדש לנו הסבר חדש משמו של בעל חידוש הערים, האדמו"ר מגור, והוא כותב מהלך מדוע לא הלכה רבקה לספר. בתקופתו של האדמו"ר מגור התחילו בעם ישראל יהודים לעבור משבר זהות. מה זה משבר זהות? הם רואים את כל העולם ורואים את עצמם נמצאים בתוך מחנות, בתוך גטאות, ואומרים לעצמם, איפה אנחנו? תראה איזה עולם, יש אוניברסיטאות ויש מכללות ויש עולם גדול נוצץ, אנחנו גם רוצים להיות חלק ממנו, זה מושך אותנו, אנחנו גם רוצים להשתייך לחלק. מצד שני יש לנו את היהדות שלנו, יש לנו את הדבר שמיוחד לנו, איך אנחנו מכילים? זה נקרא משבר זהות. זה קרה בתקופת הפריחה של כל האנושות כולה, והרבה החליטו לעזוב את החממה, לעזוב את הקהילה, כאילו לפרוס כנפיים וללכת ולהתערבב עם כל מה שהעולם משדר. באה רבקה וחוזה ברוח הקודש מה עתיד להיות בעם ישראל, והיא אומרת, אם עשיו יקבל את הברכה שלו ויעקב יקבל את הברכה שלו כל אחד בנפרד, מה יהיה על אותם כל עם ישראל שעזב את הדרך והלך והתערבב, והוא לבוש בלבוש עשיו והוא מדבר כמו עשיו? האם הוא עדיין יישאר חלק מתוך עם ישראל? על זה חושבת רבקה, והיא אומרת לו, אני רוצה גם אלו עם משבר הזהות, שלצערנו זה לא חלק קטן מהאומה שלנו, האם הם יהיו מחוץ או שאנחנו נשאיר אותם בפני? לכן אומרת רבקה, אני אכניס את יעקב פנימה אל הקודש, פנימה לבוש עם כל העולם הזה, עם הלבוש סיריזים ועם בגדי סב החמודות, והוא ייכנס ויקבל ברכה. כן, הוא יישאר חלק על אף כל הריחוק שלו, למרות שהוא נמצא במחוזות לא מחוזות, הוא ייכנס פנימה ויקבל את ברכת האבא. זה מה שרואה רבקה ברוח הקודש שלה, שגם אנשים הרחוקים האלה השורש שלהם, היסוד שלהם הוא טוב, ואני רוצה שגם הם יתברכו. וחז"ל אומרים, ברגע שנכנס יעקב אבינו לבוש בבגדי עשיו, כתוב, וירח את ריח בגדיו. איזה ריח! מישהו פה פעם שחט כבש, ראה איזה ריח יש שם במשחטה? מישהו פה יכול להחזיק כמה דקות בתוך משחטה? איזה ריח מסריח של דם, בשר! וירח את ריח בגדיו! אומרת הגמרא, את מה הוא הריח? וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו, את הבוגדים שיש בעם ישראל, אותם הוא הריח, והריח אותם עם ריח טוב. לבוגדים היה ריח טוב. הגמרא הביאה מעשה על שני רשעים בעם ישראל, רשעים. אחד מהם אחרי שנחרב בית המקדש אמרו לו הרומאים, אנחנו פחדים להיכנס, תיכנס, אתה תביא משהו. מה הוא נכנס? לקח את הדבר הכי יקר שיש בכל בית המקדש. מה הוא לקח? את המנורה של מנורת הזהב. כולה זהב טהור. מהכפתורים עד הכל. אמרו לו, יא חביבי, מה לקחת את המנורה? הגזמת. אמרו לו, אתה תיכנס, תיקח מה שאתה רוצה. אחרי זה תביא לנו. הוא נכנס לקח את המנורה. אמרו לו, הגזמת. אנחנו ניקח את המנורה. תיכנס, תיקח מה שאתה רוצה. הוא אומר, אני לא נכנס.
מה?
למה אתה לא נכנס? הוא אמר להם, מספיק שהרשעתי לבוראי פעם אחת, מספיק לי פעם אחת להיכנס.
אגור אותו, את הבוגד הגדול, אגור אותו. הוא אמר, דייני שהרשעתי את בוראי פעם אחת.
זה וירח את ריח בגדיו, זה הבוגדים שיש בעם ישראל. הוא אומר, מספיק פעם אחת הרשעתי את הקדוש ברוך הוא, פעם שנייה אני כבר לא יכול להיכנס. הרגו אותו. אולי זו התוכנית של רבקה. כל העולם הזה, אתה נראה כמו אמריקאי ומתנהל כמו, אבל אתה בתוכך אתה יעקב. אתה לבוש מבחוץ, רואים אותך גוי, 100% גוי. גם אתה תתברך, גם אתה איתנו, אתה חלק מאיתנו, אתה לא בחוץ. ואכן רבקה עושה מה שהיא עושה, שגם יעקב עם הלבוש יקבל את הברכה, גם הוא בפנים, גם הוא חלק מאיתנו. שואלים, מה יעקב אבינו, איך שהוא הגיע לביתו של, לבתי המדרש של שם ועבר, הוא רוצה לצאת החוצה. הגמרא בנידה אומרת ש תינוק מקבל את כל התורה כולה בתוך באימו. שיוצא התינוק מקבל, מביא המלאך, נותן לו פה מכה ומשכח ממנו את כל התורה כולה. אני שמעתי שלפני כמה שנים נולד איזה תינוק, פלא פלאים, איך שהוא נולד, איך לדבר, צריך להגיד שס, פוסקים הכל. לקחו אותו לאיזה אדמור והוא תיקן אותו משהו. כתוב בגמרא שילד הכל הוא לומד מקטנו, בתוך הבטן הוא לומד את הכל. אז תשאלו, אם ככה מה העניין? אתה מלמד אותו ואחרי זה משכח? לא, נשאר הרושם. הרושם נשאר, זה לא, אינו דומה. אם יש רושם על הנייר, רק צריך להחזיר את זה. אז זה קיים, זה קיים בכל יהודי, פלא פלאים. אבל אם יש לך מלאך שמלמד אותך בתוך הבטן, מה אתה בורח לבית מדרש? מה אתה בורח? מצאנו לזה שני כיוונים שהם דרך גדולה בהתפתחות רוחנית, שאפשר ללמוד מהמעשה הזה. דרך אחת, על פי בית מדרשו של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה לימד אותנו שדרכים שאתה יכול לקבל אותם אפילו משמיים. רצו לגלות לו כל מיני סודות. הגאון מווילנה לא רצה לקבל סודות, רצה שהכל יהיה בדרך של עמל ויגיעה ומאמץ. פעם המלצנו את ספרי השוטנשטיין והמטיבטה להביא אותו פה למגדל, כך שאדם יגיד, מה עכשיו אני אלך עד המגדל ואתחיל, אני אנסה לשבור את הראש. אז מישהו אמר לי, בסוף המגדל יגדל. הגרא לימד אותנו את היסוד הזה. יעקב אבינו אומר, אם יש לי אפשרות לצאת החוצה וללמוד את הדברים בתוך בית מדרש ולעמול, זה עדיף יותר מאשר לקבל הכל בכפית מהמלאך. זה כיוון אחד. כיוון שני, שהוא גם יסוד בעבודת השם, ולא להתבייש, תרף נראה את הרמב״ם. נכון, יש לך את המלאך, אבל מה יש לך בצד המלאך? מה יש לך בצד של המלאך? מפלצת. מי, מי, מי החבר שנמצא לידך שם? עדיף ללמוד בלי מלאך, כן? אבל איזה חברותה יש לך בצד השני? וזה הרמב״ם המפורסם. הרמב״ם הזה הוא בהתחלה, מי שקורא אותו חושב שהוא איזה מגיד, חרדי, פנאט. אבל רבותיי, זה רמב״ם שיודע טוב מאוד את נבחי הנפש של האדם. מי כמו הוא? אומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. החברה של האדם היא משפיעה. אדם הוא מדיני בטבע, הוא יצור חברתי, הוא מושפע מהסביבה. ולכן אומר, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, שילמד מהנהגותיהם והתרחק מן הרשעים הולכים בחושר, כדי שלא ילמד ממעשה. ופה אומר הרמב״ם משפט, זה משפט. אומר הרמב״ם, אפילו אם אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה תצטרך ללכת למדברות, תצטרך להעתיק את מקום מגוריך לאיזשהו מקום נידח רק כדי לשמור על הרוח שלך, תעשה את זה. היינו חושבים שמי שאמר את מי שהגה את הרעיון הזה, זהו איזשהו אדם שהוא עזוי. רבותיי, זה דברי הרמב״ם. רמב״ם, בהלכות דעות. ככה כותב הרמב״ם. אז זה קצת להתאים אותנו במהלך הזה של הפרשה המיוחדת הזאת. כמו שאמרנו, זה מתחיל בתולדות ונגמר ומתברר, והתולדות וההמשך של אברהם ושל יצחק, מה שבהתחלה זה היה בסימן שאלה גדול, מי ימשיך? התורה חותמת ואומרת שעשיו הלך לו לישמעאל. וכך הפסולת התחברה לפסולת, והולך הגרעין והולך להתפתח בעזרת השם בפרשיות הבאות, איך יעקב אבינו הולך להקים את בית ישראל, את כל שבטי ישראל, שבטי יה. שבת שלום.